שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, חלק כתבי בעל הסולם, חלק איגרות, עמוד 711, איגרת חף ב'. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, חלק איגרות, עמוד 711, איגרת חף ב'. מכתבך מיום ד' תשרי קיבלתי, אבל ידידי, למה אין דעתך נוחה בסדר הראשון שסידרתי לך? ואתה מבקש אחר החדשות. וכבר אמרתי לך שכל עוד שלא תתרגל בסדר הראשון, אין אתה רשאי לעשות לך סדרים אחרים. הן קלים, הן חמורים. והנה אתה עושה עצמך שוכח מעיקרו, ותדפוק עליי אחר סדרים חדשים. אין זה כי אם מהסת היצר. הנני להזכירך את הסדר הראשון שנתתי לך, ויעזור לך השם יתברך, שלא יהיו לך מעתה שום הפסק בעבודתו יתברך. רק לעלות מעלה-מעלה, עד שתזכה להידבק בהשם יתברך כראוי. א', להיות נכון לעבודתו יתברך, בערך 2 שעות אחר חצות לילה, לא יאוחר. ב', בשתי השעות הראשונות לעסוק בתיקון חצות, לצער עצמך על גלות ישראל, וצער השכינה הקדושה בגרם אבונותיו, ואחר כך בתפילות ותחנונים, עד השעה העשירית. ג', משעה העשירית עד התפילה, הוא זמן עיון בספרים הקדושים, בראשית חוכמה וכדומה, ובכתבי הארי. ותראה להבין היטב ולהשכיל בכל אשר תלמד, ואם לא תבין על בוריו, אל תיתן דומי להשם יתברך עד שיפתח לבך, ותבין אותו, כי זהו העיקר. רצוני לומר, מה שהשם יתברך מחכים. ד. לקבוע עתים לתורה, בלי הפסק שיחה קלה חס ושלום, ותראה לקבוע עת לא פחות מ5 שעות כסדרן, ותוכל לקבוע אותם אימתי שתרצה, בכל משך שעות היום. אבל העיקר שלא תפסיק בשום שיחה בינתיים, ויהיו כסדרן, ובלימוד הנגלה דווקא. ולהיזהר שלא לשכוח מהלימוד כלום, ועל כן תחזור על הלימוד כראוי. ונכון בידך שתלמוד הוראה, והוא מסוגל לך ביותר. גם תוכל ללמוד בחבורה עם מי שאתה רוצה במשך 5 שעות הנ"ל, אולם אל תדבר בדברים אחרים שאינם מעניין הלימוד. אפילו בדרכי עבדות וכדומה. ואם השותף לא ירצה ללמוד זולת 2 או 3 שעות, תוכל להשלים אחר כך בפני עצמך, עד שתשלים 5 שעות. וביתר שעות היום תצליח במסע ומתן. הרי שלך לפניך, התאמץ וזרז עצמך, וכך את השם יתברך עמך שתצליח להתנהג כמו שרשמתי לך. והתקיים בך מאמר רשבי זל, באידרה זוטה, אני לדודי וכולי, כל הימים שנקשרתי בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בו, בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. וכעבור 5 חודשים שתתרגל היטב בסדר הזה, תודיעני, ואוסיף לך בדרכי השם יתברך. באמת, איני רחוק מכם כלום, כי הכל תלוי בכם, כי אין הזמן והמקום מפריע ולא כלום ברוחניות. ולמה לא תזכרו התורה שאמרתי בחג השבועות על הפסוק דומה דודי לצבי, שדרשו זל, מה הצבי בשעה שהוא בורח מחזיר פניו לאחוריו, כך הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא מסתלק חס ושלום מישראל מחזיר פניו לאחוריו. ופרשתי לכם, אשר אז חזר הפנים להיות באחוריים. כלומר, שמשתוקק ומתגעגע לחזור ולהידבק בישראל. ומזה נולדים גם בישראל געגועים והשתוקקות להידבק בהשם יתברך. אשר השיעור של השתוקקות והכיסופין הוא באמת הפנים עצמם, על דרך שמובא בברכי נפשי, שחיבר הרבי יהודה הלוי, פני אל תפילתך ברוצך לחלות פני האדון השם. אשר על כן, עיקר הסגולה בזמן הזה, רק להתמיד ולהרבות הגעגועים והכיסופים. כי בזה מתגלה הפנים. אמן כן יהי רצון.
זה מכתב אישי. רבש לא רצה לפרש אותו, כי זה ממש הוא כתב בעל הסולם למישהו שזה לא לכולם, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל על עצמנו, לא צריכים לקבל על עצמנו כל הסדר מה שכתוב כאן, סדר היום שהוא ממליץ לאחד מהתלמידים שלו. אבל בקשר לפנים לאחוריי, שמחזיר פנים לאחוריו, זה הוא כותב, שדומה לדודי לצבי, שאותם האחוריים שנראים לנו, הם הופכים להיות לפנים, ופנים שוב הופכים להיות לאחוריים. ככה העליון כל הזמן משחק איתנו כדי לעורר אותנו, כמו שאנחנו כלפי ילדים ככה משחקים, ומסתירים את עצמנו קצת, או נותנים איזה תרגילים, צעד משחקים, זה נקרא אחוריים, עד שהם פותרים אותם על ידי זה מתחכמים ומתקדמים, שזה כבר הופך להיות להם פנים, דבר גלוי. וככה, אחוריים פנים, ככה זה בשפת הקבלה, ככה אנחנו חיים כל הזמן, גילוי קצת חיסרון ומילוי, קצת חיסרון ומילוי, שזה בעצם כך, מזה מורכב כל החומר שלנו, מחלקיקים פלוס ומינוס, וכך זה החיים, וכך זה המחשבה, ורצון, גילוי ומילוי, וכך זה התפתחות גם כן שלנו. זה בעצם כך. עכשיו, בקשר ללימוד שהוא ממליץ למישהו, אין לי מה להגיד, כי באמת זה לא היה כך בבית רבש, בבית מדרש של רבש, אף פעם, אמנם שאם היינו איתו, אמו ככה ביחידות, ללא הפרעות, אז היו שעות לימוד ארוכות. נגיד היינו קמים בשתיים בלילה, פחות או יותר 2:30 היינו מתיישבים ללמוד עם קפה, ועד בערך 6 בבוקר. מ-6 היינו הולכים בדרך כלל לטייל חצי שעה, ובדרך היינו מתקשרים לבני ברק, לחברים שהיו לומדים בלעדינו, ואחר כך חוזרים, אוכלים קצת, קצת מפני שאחרי זה היינו נוסעים ליחמי טבריה נגיד, או שהולכים עוד לטייל איזה חצי שעה, ו... אם זה בטבריה, בדרך כלל זה היה בטבריה, אז חוזרים כבר אחרי חמי טבריה איזה 10, אפילו 11 בבוקר, אז היינו אוכלים ממש ארוחת בוקר. לא, 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 לא אוכל, לא הרבה ולא כבד. והיה הולך לישון, לנוח, ומשתיים בצהריים כבר היינו מתחילים ללמוד. עד 8 בערב, 6 שעות. זאת אומרת, זה היה 3 שעות בבוקר, ובסביבות 6 שעות, נו, עם הפסקות, נגיד 5 שעות, אחרי הצהריים. זהו, וב9, כבר לקראת 9, היו הולכים לישון. ככה היה הסדר. אז לא היה הסדר ככה, כמו שהוא מתאר כאן. מ9 בערב ועד 2 בלילה, רבש היה יושן. לפעמים, רבע לשתיים, ככה 20 לשתיים, היה קם. והיה אוהב גם כן, אם זה בטבריה לא, אבל אם זה בבני ברק, אז היה מטייל ברחוב, לפני השיעור. היה הולך מבית מדרשו עד רבי עקיבא וחזרה. זה הרבה. כן. ממש ככה. הרבה זמן הוא היה הולך. לאט. אז הבנו ש המכתב הזה הוא מכתב ספציפי, ולא, ובאיזה כוונה נכתב כך, זה לא ידוע. אבל ממש זה לא היה נהוג בצורה כזאת ללמוד. נו, ובעל הסולם בעצמו, הוא היה כן קם בדרך כלל לפני חצות, ומחצות כבר היה מתחיל לכתוב. אבל אצלו היה סדר יום כזה שכל הזמן היה בכתיבה. לכן שם זה יום ולילה הם היו מסודרים אחרת. שאלות, כן.
יש כמה שאלות על התוכן של האיגרת. יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מדוע באיגרת בעל הסולם מחייב את התלמיד לזכור את הלימוד?
אז שוב, אני לא יכול להגיד. נראה לי שזה קצת לחסיד. זה גם כן חוץ מזה כתוב, אתה רואה, וזה 1927, זה תקופה אחרת, אנשים אחרים, תלמידים אחרים, אני לא הייתי מתייחס לזה, לא הייתי מתייחס לזה, אפילו שזה יוסף מירושלים, וכל זאת הייתי אומר שלא כדאי לקחת מזה דוגמה. כן. לא שומעים.
שאלה של...
לא, 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 קח מיקרופון מאחורה.
פבריציו מסינגפור, בהמשך ללוז שתיארת, שואל, איך אדם יכול להסתדר עם כזה לוח זמנים כבד ביחד עם עבודה ומשפחה?
לא, זה אני אומר שזה... זה לא רגיל. רגיל גם כן הייתי עובד. אלה זה... יומיים בשבוע, לפעמים בשבועיים ולא כל שבוע, היינו יוצאים לטבריה, פעם בשבועיים בטוח. והייתה לרבש כוונה מיוחדת בזה, ואני הייתי יוצא מעבודה, העבודה שלי הייתה בלקבל קהל. ואז לא הייתי מזמין, לא הייתי רושם לעצמי אנשים. או שהייתי צריך למסור להם משהו, אז הייתי משאיר את זה בבית לאשתי, והיא הייתה מוסרת. והייתי ככה מתפנה מיומיים. זה היה משך שנים, ואז אנחנו היינו בצורה כזאת, משלוש עד שש בבוקר, לפנות בוקר לומדים, ואחר כך משתיים עד 8 בערב. ואם לא היינו נוסעים לחמי טבריה, נגיד יום רגיל שלנו היה שמשלוש עד שש לומדים, וכולם אצלו במקום, בבית הלימוד, כן? היינו לומדים, כולם, ואחר כך אני הייתי הולך הביתה ואוכל ארוחת בוקר ומסדר את הדברים שלי, לפעמים יושן, גם הוא היה יושן, ובתשע בבוקר היינו יוצאים, ומתשע עד 12, 12 וחצי, מה אמרתי? מתשע בבוקר היינו יוצאים עד 12, 12 וחצי. לפארק או לים. זה שעות כאילו, שעות ספורט. או שהיינו הולכים בפארק, דווקא בהליכה די מהירה. אני לפעמים הייתי שר מרש, ככה, בקצב כזה. היינו הולכים. ובין זה לזה היינו מתיישבים על הספסלים שם, עדיין הם קיימים באותם, נגיד, אם זה היה פארק ישוע, הייתי לפעמים יוצאים ליער בית שמן, ואו לחוף הים, כולל שחייה בים, וטיול על חוף הים, ככה, גם כן. והיינו חוזרים ב-12 וחצי. הייתה תקופה שהיינו הולכים למכון כושר בחורף, במקום פארק. ואז היינו שם עובדים עם המשקלות, עם הכל, כולל סאונה, מכון איתן, שם ב... ליד אואזיס ברמת גן. זה היה מקום ככה, ש... יום לנשים, יום לגברים, נדמה לי כך זה היה. וזהו, אחר כך היינו חוזרים, הוא היה הולך, הוא היה אוכל ארוחת צהריים והוא הולך לנוח, ואחר כך כותב מאמרים עד חמש בערב, ומחמש בערב כבר היינו מתחילים ללמוד, מי שיכול. אני הייתי בא מחמש בערב, ומחמש עד שמונה וחצי בערב היינו לומדים. זאת אומרת, שעות הלימוד נטו, הם היו משלוש עד שש לפנות בוקר, ומחמש עד שמונה וחצי בערב. זאת אומרת, שש וחצי שעות. מי שיכול, מי שלא יכול, אז לא. אבל זה היה יום-יום. בשבת זה היה הרבה יותר. בשבת היינו מתחילים יותר מוקדם, וגומרים יותר מאוחר. זה היה משתיים וחצי עד שמונה וחצי בבוקר. זה שש שעות. חמש זה היה. אולי אני טועה, זה היה חמש שעות. ואחר כך זה היה משתיים בצהריים כבר מתחילים להיות שיעורים עד עם כל מיני הסידורים שם עם הסעודה והכל זה היה ככה נמשך עד הלילה. כן.
ודים יקטרינן.
אבל שוב, זה לא היה לכולם, למי שמסוגל, למי שלא. אני הייתי כל הזמן.
בהמשך לזה, ודים יקטרינינבורג שואל, אם גם האיגרת וגם לוח הזמנים הוא לא בשבילנו, מה אנחנו צריכים, למה חשוב לנו לקרוא את זה?
טוב, תראה, זה כתבי רבש, כמו שכתוב על הספר. כתבי בעלי סולם. אז... כל אחד מקבל את זה לפי איך שהוא מסוגל ולפי איך שהוא מבין. כאן אני מזהיר שזה לא בשבילנו. שזה לא יבואו לי ככה מחר אנשים והתחילו להתלונן שיכולים או לא יכולים לקיים את זה. שיקיימו מה שהוא אומר בדרך כלל. אדם צריך לעבוד וללמוד. אני אומר מה שהיה אצלו, הוא היה מחייב את התלמידים שלו לעבוד, לא לשבת בישיבות או בכל מיני מקומות. אדם שלומד קבלה חייב ללמוד. נכון, ולעבוד. ולעבוד כמו שרגיל, כמו שהוא בעצמו היה רגיל לעבוד. או שעבד בסלילת הכבישים מהבוקר עד הלילה, מתי שיש אור היום, ככה היו עובדים, לא היו מסתכלים על השעון. או שהיה עובד כפקיד, גם כן, לפי איך שמקובל בכל המשרדים. אין מה לעשות. אדם צריך להיות כך. תמיד היה אומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. אתה חייב להיות כמו כל העם. כן.
מקבוצת זיכרון שואלים, מה זה נקרא להרבות הגעגועים והכיסופים, שהוא כותב באיגרת?
להרבות געגועים וכיסופים זה שיש לך אחוריים של העליון, להבין שזה זמן להגדיל את התשוקה, את ההשתוקקות, והשתוקקות לא לעליון שהוא ייפתח, כי אז זה לרצון לקבל, אתה רוצה שהוא ייפתח. וזה שבדרך כלל המתחילים הם, נו, תקופת המתחילים אנחנו מבינים שזה כמה שנים יכול להיות, אז שלא שאנחנו דורשים שיפתח, אלא אנחנו דורשים שיהיה לנו מסך, שאנחנו נתייחס למצב שלנו שמסתפקים בו ב-100% ולא רוצים בעצמנו את האור, אלא דוחים אותו ומצמצמים אותו. ואז אם אנחנו כך מבקשים את הקשר עם האור, שיהיה לנו קשר עם לא עם האור אלא עם הנותן האור, אז בזה שזה מגיע על ידי זה שאנחנו מצדיקים את ההנהגה וההשגחה, ושזה טוב ומיטיב למרות שנראה לנו אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו מצדיקים אותו באמונה למעלה מהדעת, בחסדים, אז אנחנו בצורה כזאת מגיעים לזה שהבורא משפיע עלינו, והשפעתו היא נקראת אור מקיף, או מאור אכזיר נמותיו, או התורה, ואז אנחנו מקבלים על ידי זה כוח הצמצום והמסך. ותמיד משתוקקים לא לאור החוכמה, אלא להשפעה. ואם ההשפעה יכולים לעשות על ידי זה שכבר מקבלים אור החוכמה, אז מקבלים אותו. אבל שוב, שם ההשפעה היא קובעת. כן.
יש כאן שלושה סוגים של לימוד שהוא מדבר עליהם. וגם כוונות שונות. בהתחלה בבית הוא מדבר לעסוק בתיקון חצות ולצייר את עצמך על גלות ישראל. אחר כך הוא מדבר, משעה עשירית התפילה הוא זמן לעיין בספרים הקדושים, שזה משהו אחר, ואז בדלת הוא מדבר על לקבוע עיתים לתורה במשך 5 שעות.
כן.
מה ההבדלים בין סוגי הלימוד?
זה בהתאם למה שאנחנו נמצאים, אנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות. וגם למדנו קצת. זה בחלק י"ב במיוחד, שכל התיקון בין הפרצופים הוא נעשה על ידי סדר המיוחד שנקרא סדר הזמנים, שהיחס בין הפרצופים עליון ותחתון, שעליון צריך לתקן את התחתון, הוא כזה שכלפי התחתון נקראים המצבים כמצבים, כך נקראים, כיום, לילה, צהריים וכו'. זאת אומרת, אין ברוחניות שמש וירח כמו שאצלנו, לשם זה יחס בין הפרצופים. ישנו כדור הארץ וישנה השמש, וגם כן הירח וכדור הארץ נמצא באמצע בין שני מאורות האלו. ובהתאם לזה שיש כזאת השפעה, ישנה כזאת השפעה מלמעלה מפרצוף העליון על התחתון, אז תחתון בהתאם לזה צריך להוציא תועלת המרבית מהיחס של העליון אליו, להידבק אליו בכל המצבים. זה בעצם הרגול, זה לא חוק, כלל, זה הכלל בקיצור, שמקסימום להיות דבוק בעליון בכל המצבים. ואז, מה זה מקסימום? מאיפה אני יודע? אז מלמדים אותנו. ברוחניות זה העליון מלמד את התחתון כמו שאנחנו מלמדים את הקטנים, בפועל, בדוגמאות. אבל בינתיים, שאנחנו לא הגענו לזה, אנחנו לומדים את הדברים האלה כדי לעורר מהם עלינו אור מקיף, שמקרף אותנו לזה, להיות בפועל קטנים וללמוד מהגדול שלוקח אותך ומטפל בך, מראה לך איך לעשות וכן הלאה. אז אנחנו לומדים שהמצבים האלו הם כמו שאצלנו בעולם שלנו, כי העולם שלנו זה התקה מהעליון, מהעולם העליון, שישנו שם מצב של ויהיה ערב ויהיה בוקר, שערב נקרא שהכל לא מורבן, לא, הכל מעורב, הכל לא ברור, לא ידוע, כן? ערב נקרא שבדלת אמות לא רואים, לא יכולים לזהות האם זה חבר. ככה זה לפי ההלכה. דלת אמות זה ברור לנו, זה טווח של הרצונות האדם, שורש א' ב' ג' ד', ופנים של החבר, זאת אומרת שאתה כבר לא יודע, לא מכיר את הבורא שמאיר לך או לא, זאת אומרת, אתה נמצא כבר בספק, האם זה טוב, האם זה רע, האם זה סיטרא אחרא, האם זה קדוש ברוך הוא. ואז בהתאם לזה אתה מתחיל לבנות את היחס שלך. יש לך זמן עכשיו לעבוד על התיקון הכלים, זה בניית הכלים שמתגלה היצר הרצון יותר, שאתה לא יודע ואתה רוצה לדעת ואתה לא מבין ואתה רוצה להבין ולא מרגיש כלום, וכאתה כן רוצה להרגיש וכן הלאה. זאת אומרת, הלילה עד החצות זה דברים, התגברות הרצונות. אתה צריך לעשות תיקונים, גם כן קריאת שמע למיטה, ובחצות יש לך כבר נקודת החצות, יש משמרות בלילה, מה שלומדים, ואחר כך מחצות הלילה והלאה מתחיל להיות תיקון הכלים לקראת בוקר. זה ודאי לא לפי שעון שלנו, זה כל הלילה מתחלקת ל-12 חלקים יחסיים שנקראים שעות, וכך מחצות בלילה מתחיל להיות תיקון הכלים. זאת אומרת, כבר תפילות, זאת אומרת, בקשות, אדם צריך כבר לסדר את התשוקה לאור הבוקר. אבל מי זה אור הבוקר? זה אותו החושך, אותו הלילה, זה שאדם הופך אותה ליום, לא שמגיע אור, האור לא מגיע, האור כל הזמן מאיר, אלא אם אין לך כלים, אז אתה רואה את האור כחושך, זאת אומרת אין לך צמצום ומסך. אם יש לך צמצום ומסך, אז אתה מגלה את המצב שלך כיום או כבוקר, עד שזה מהיר יותר ויותר. אבל מהיר למה? כי יש לך אור החסדים יותר ויותר, אז אתה יכול כבר לגלות שזה מהיר האור החוכמה אפילו בתוך אור חסדים מתחיל להיות לא רק סתם כך אור החסדים, אלא אפילו אור החוכמה יכול להעיר בו. זה כבר בוקר, ואז לפי זה אתה נכנס למצבים של דביקות בבורא אחרי הכנת הכלים, שזה נקרא קריאת שמע, ואז יש לך תשבחות וברכות וכן הלאה, וכל מה שאדם עובר ביום שהוא זמן העבודה, שהוא עובד בזה, בכל המלאכות, עבודה פנימית שלו, כן? ואחרי שגומר את העבודה, זה נקרא שנגמרו שעות היום, כי כל הפרצוף החדש שעכשיו, שבלילה גילה רצון, ואחר כך מסכים, ועכשיו עבד בלקבל על מנת להשפיע בו, סיים את המדרגה, זה נקרא שסיים את היום, ושוב מתחיל להיות שקיעה, כוחות ההתגברות של הכוח הרצון לקבל, שמחייב את השמש שהיא שוקעת, זה נקרא שבא רצון לקבל החדש, הלא מתוקן, ומתחיל ככה להשחיר, איך להגיד, כן? להחשיך, כן, את הכל, ואדם נכנס שוב לבלבולים, לערב, עד הלילה, עד החצות, שרצון לקבל כל הזמן הולך וגובר, ומחצות מתחילים שוב לתקן אותו. זאת אומרת, ככה זה בא. אז זה כמו שאנחנו לומדים בעיבור יניקה מוכין, זה בכל מיני כאלו תהליכים שאנחנו עוברים. כן?
זאת אומרת שיש פה לא רק סדר יום, אלא בעצם מוסתר פה גם את ממש שלבים של עבודה מעבר למחסום. עבודה רוחנית מעבר למחסום.
על המכתב אני לא אומר לך כלום. אני לא סיפרתי לך עכשיו על המכתב, אני לא מתייחס אליו.
אוקיי.
וממליץ לכם לא להתייחס.
עכשיו.
לקרוא אותו כמו היסטריון, שהוא כתב את זה למישהו. זהו, מעניין מאוד. מצד ההיסטוריה, מצד שלפעמים היה ככה גם כן כותב למישהו.
אוקיי, אז מהבחינה של ההיסטוריה.
רבש לא היה מקיים אותו, ואנחנו גם כן לא היינו אצלו מקיימים אותו. כתלמידים.
Okay.
נקודה. ואף פעם לא שמעתי את זה ממנו. שהגעתי אליו, שעברתי לידו מרחובות, ואמרתי לו, אני יכול לא לעבוד. אין. יכול לפנות את עצמי לגמרי. יש לי עסק, אין שום צורך. הוא אמר, לא, העסק זה עסק, אבל אתה צריך לעבוד. כמה? לפחות חצי יום. וגם זה בתנאי שאני חצי יום הייתי אימו. אבל אם לא הייתי אימו חצי יום, הייתי עובד כל הזמן. זה ממש ככה.
האם יש הבדל בחומר הלימוד עצמו בין מה שהוא מתייחס כתיקון חצות ואחר כך ככתבי הארי למשל?
אני לא רוצה להתעמק בזה, שוב אני אומר לך, אתה עכשיו הולך להיות צדיק, גדול לקיים מה שהוא אומר כאן. אז אני לא רוצה שאתה תהיה צדיק. נו, בסדר. או, יש אחריך, תן לי שם. יש. עוד אחד. לא, 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 בסדר.
אז בוא נחזור קצת.
הוא יותר ככה מחונך ו...
עורך דין, שאתה עוד...
נותן לכולם, כן? נו.
אז בוא נחזור קצת לקטע שהוא מדבר, דומה דודי לצבי, הוא לוקח את זה מהזוהר, אני יודע.
זה כן, וזוהר לוקח את זה מהתהילים.
אז אפשר קצת לפתוח פה, כי הוא לא מדבר רק על ההיסטוריה, פה הוא מדבר ממש, הוא לוקח קטע, ובואו אני רוצה לשאול...
לא, יש גם מאמר, גם בשמעתי.
נכון, זה ממש מהזוהר, אז הוא כותב, וקטע הזה אני רוצה לשאול, מה הצבי בשעה שהוא בורח, מחזיר פניו לאחוריו, כך הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא מסתלק, חז ושלום ישראל, מחזיר פניו לאחור.
כן.
אז אני אומר, ההרגשה שהוא לא מסתלק, ההרגשה שהוא פשוט איננו. ואז למה אותו מסתלק? לגבי מי הוא מסתלק?
לפעמים יש לך, בכל זאת, עיתים לכאן ועיתים לכאן. לפעמים אתה מרגיש שיותר קרוב אליך, לפעמים יותר רחוק. ככה כל אחד ואחד שנמצא כאן הוא מרגיש. קורה. כן, אל תספר לי שלא. קורה. ואז אדם צריך לשים לב על כל התהליך שעובר עליו. הבעיה שלנו שאנחנו עוד ככה מתייחסים, תן לי. זהו, ואנחנו רק על זה חושבים. אבל אם אתה רוצה ללמוד את המצבים, בעדינות, איך שזה, איך, קודם כל, כך עובדה שרק הוא משחק איתך. אין לך פרטנר אחר בחיים. כולם, כל מי שאתה רואה, זה הכל הוא, אחריהם, עושה איתך משחק. שחמט כזה. זהו, הוא ככה, ודורש ממך שתעשה ככה, ואתה לא עושה ככה, אז הוא עושה לך משהו, לסובב אותך כל פעם, שאולי אתה תמצא תגובה נכונה. כל הזמן, ככה זה הכל מסודר. סדר אורות מצד אחד, וכלים מצד השני, מסודרים בצורה כזאת, שהאור בעצמו, זה מורה הגדול. הוא רק מתעסק בזה. זה שאנחנו מביאים אותו לכאלה דברים שעושה לנו מכות וזוועות, מה לעשות? לא. אבל בעצם הוא עושה את זה לפי התוכנה, יש לו שיטה, מתודה, הוא מלמד אותך, הוא חייב להביא אותך לגמר התיקון. זהו, שאתה תקבל דיפלומה, שאתה כמו בורא, ממש. תתלה אותה על הקיר, תראה שזה כך. אני אומר ברצינות. אז אם אתה מתייחס בצורה כזאת לכל מה שקורה, אז אתה מחפש איך הוא עובד. כבר אתה מתחיל בכל רגע בחיים להשתדל לאתר אותו. שהוא עומד אחרי כל האירועים, כל המקרים, כן? כל מה שקורה. ואז יש לך בעיה, תפנה אליו, עם מי יש לך עסק, מי עושה לך עוד משהו. אז תתחיל, ככה. אתה לא מסוגל, אתה לא יודע, אתה לא מבין, אתה לא מרוצה. בסדר, לא חשוב. עם כל מה שיש לך, תפנה אליו. הבורא כמורה מעוניין שאתה תפנה אליו עם הכללות, עם מה שאתה לא מרוצה, לא חשוב מה, אבל תפנה רק אליו. זהו. וכמה שאפשר לצרף לזה רגש ושכל. זה כל העבודה שלנו. עכשיו, אם אתה רוצה להיות יותר מכוון עליו, אז אתה חייב את זה לעשות דרך הקבוצה. ובאותו כיוון פחות או יותר שמה שמלמד אותך מורה, ובזמן הלימוד, זה המצב המדויק ביותר לפנות אליו. זמן הלימוד בתוך הקבוצה עם המורה, שאתה חושב כך, מתוך הרצונות שלך, לא מתוך השכל, אלא מתוך זה שאתה רוצה למצוא כאן את המגע, דרך הקבוצה, זה המועיל ביותר. כן.
זה באופטימום, מה שאתה מספר עכשיו זה באופטימום, זה כבר קשה גיליתי.
זה לא באופטימום, זה, אם אתה לא מסוגל לסדר את הדברים האלה, אז לפחות באמצע דרך, אבל אתה צריך ככה אותם לסדר. אם באמצע דרך אתה כבר נתקע ומבלבל בסדר, אבל זה לא אופטימום, זה הקף, ישראל אורה את הקודשי בריך הוא חדו. כן.
אז זהו, אז עד גיל 30 הייתי מאוד מצליחן ופוליטיקאי, באמת, הלך לי בכל דבר, איך שהתחלתי לגלות את קורסי הקבלה, חבל לך על הזמן, אמרתי לעצמי, ולא הבנתי שאני חבל לי על הזמן.
תגיד לי בבקשה, במה היית יותר מצליח? לא, אני מצטער.
מה שהצטער, זה מה שהיה, זה מה שעברתי.
והאם היום היית עכשיו נמצא בין כמה מפלגות שהם שם צועקים ומקללים זה את זה ומשקרים זה לזה וכן הלאה, היית מרגיש את עצמך יותר מוצלח?
לא יותר מוצלח, פשוט ההפרעות.
היית פוליטיקאי המוצלח, ואחרי גיל 30 הקבלה קלקלה לך את הדרך. אז היום אתה לא מתמודד להיות ראש ממשלה ואפילו לא שר. בסדר, למה אתה חושב שהפסדת?
כי אני אפילו לא ידעתי, תבין, בגלל 30 גם לא הבנתי.
אתה עכשיו יותר קרוב, אתה עכשיו יותר קרוב לבורא, ומקלל את המצב שלך, לעומת שהיית יותר קרוב לצלחת שם.
לא, לא מצטער, אני לא מקלל, רק הדרך כל כך הייתה קשה, גם לא ידעתי שיש בורא בכלל. רק הבנתי את
חמות קבלה. אני מבטיח לך שאתה עוד לא יודע.
ברור. אבל בגלל שאני חושב שאתה מתחיל ללמוד, אז באמת לא ידעתי שיש בורא, אין בורא, כן בורא. בכלל לא ידעתי, רק ראיתי.
מה זה בורא? הטבע, רגע, בוא נסדר את הדברים. אם אתה מתבלבל בגלל השמות, אז זה משהו אחר. אתה לא ידעת שאתה חי בעולם? ידעת שיש כאן כוחות שפועלים עליך? כן. שאני פועלה עליכם? גם כן, כן. זאת אומרת, ראיתי מערכת. פתאום התחלתי לחשוב שבכל הדברים האלה, האלה יש איזה סדר. יש משהו שאנחנו לומדים מהמדע, שיש כאן חוקים, שיש כאן איזה, אפילו חוקים בתוך חברה אנושית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פוליטיקונומיה כל מה שיש. אני רואה שיש כאן חוקים. החוקים האלו רק אני רואה שאנחנו לא מצליחים לנצל אותם נכון. ואז מתוך זה התחלתי, זה אתה עוד לא, אתה לא הכרת למה הגעת, אבל זה ככה בפנים. התחלתי לחשוב, התחלתי להרגיש שיש כאן איזשהו מין יסוד, יש כאן איזה מין כלל, כלל, כן? שהכל זה משהו מנועל והטבע, בסדר, הטבע, לא צריכים יותר מזה. כן? זה לא מישהו שיושב בשמיים שם באיזה פינה ומנהל, כן? על ידי מקלדת או משהו. מדברים על הטבע. כל הטבע הזה, זה כל החוק אחד, זה הכל אחד. כן? זהו. החוק שלו זה להחזיר את הרצון לקבל לרצון להשפיע. זה הכל. בינתיים. זה מה שטבע מגלה לנו. זהו. ואז אתה התחלת לגלות את זה. אתה רוצה לגלות את הטבע. עכשיו, זה שאיזשהו מדען, כדי להבין את המדע שלו, ואולי לעשות איזשהו גילויים קטנים, אם כן, אחד ממיליונים שהוא עושה איזשהו גילוי, הוא צריך להשקיע כל החיים, זה לא פלא, זה בסדר, נורמלי. זה שאני צריך להשקיע בזה כל החיים, כדי להגיע לאיזה גילוי, זה לא בסדר. למה? אתה הולך אחרי כל המדעים, אחרי כל המדענים, אתה הולך לגלות את החוק הכללי שנמצא בכל המציאות, מעבר לזמן. הוא לא יוצא ממעבר לזמן. הוא מגלה לך שם משהו באיזשהו פינה שקיים בלבד. בצורה, בדבר המלאכותי. אתה עולה לרמה כזאת של הגילוי הטבע, מה שכל המדענים לא מסוגלים. אתה עולה להכרת החוק הכללי, שהוא נמצא ביסודו של כל היתר החוקים ומדעים, שכל העולם הזה בשבילך זה ככה, זה מה זה? אתה מסתכל כמו על הילדים שמשחקים בארגז חול. אז מה? אז אתה אומר, לא ידעתי, חשבתי איזשהו ככה, אני יוצא בערב ככה חצי שעה, פעם בשבוע, מתוך זה אני מסובב את העולם על האצבע הקטנה. מה זה? ככה זה באמת, ברצינות חשבת? אנשים משקיעים בזה באומנות או במדע כל החיים. ומה הם משיגים? וכאן אתה חשבת בכלום. חביבי, קצת כבוד לנושא. איך אתה חשבת תוך איזשהו שעה בשבוע, או אתה מתלונן עכשיו, כל יום אני קם ולומד, מה זה, אנשים, אם זה מדען, אז כל 24 שעות הוא נמצא במדע שלו. מה אתם חושבים, אני לא מבין, זה לא, בשעות הפנאי ככה אני שוכף על המיטה, על הספה, במקום לראות את הכדורגל, אני רואה שם איזה ספרון, ככה, נו, זה, וזהו. בצורה כזאת אתה יכול להגיע למשהו? באיזה תחום תגיד לי שאתה מסוגל לזה? זה צחוק. אני לא מבין איזה דרישה יש. אפילו בעולם הזה אין דבר כזה. מה איתכם? אם זה באמת ברצינות. עכשיו, באמת אפשרי לעשות מכל העיסוק הזה תענוג. להתקדם בכיף. אם אתה מארגן סביבה, ואז תעבוד עם הקהל שאתה אוהב לעבוד עם הקהל, בבקשה, אתה יכול להיות בהשפעה, בהפצת שיטת הערבות, בבקשה, מהבוקר עד הלילה, תעשה את זה כמה שאתה רוצה, עד רבה. זהו, אז יהיה יותר מהר, לא קשה, כל אחד במשהו מסוגל, אבל זה שיהיה ברור שאנחנו צריכים לעבור לעיסוק הזה 24 שעות. ודאי. כי אתה רוצה לחיות במימד אחר. תגיד.
תגיד. אז בגיל 30 קיבלתי נקודה שבלב. בסדר?
אתה לא קיבלת, היא התעוררה מבפנים.
ו-20 שנה הסתובבתי כמו חפר פרד, הסתובבתי
את זה. אתה כבר בן 50?
אני יותר, אני ב-60. מתקרב לגיל שלך.
בחיי, אתה נראה טוב.
כן, שמרתי על עצמי.
שמרת, לא נקווה שזה יעבור. תפסיק לשמור.
לשמור.
נו, נו.
כבר הפסקתי לשמור. ובגיל 30 התגלה לי הנקודה שבלב.
כן.
ואז הגעתי להיפה גן, אחרי זה רצתי לגן כמוך. התחלתי לסוג כמוך, התחלתי לחפש בכל מיני מקומות. רק אני אומר, למה? ובאמת, הקטע הזה, הייתה לי תקופה מאוד כעסתי. עד שאני גיליתי אותך, לקח לי 20 ומשהו שנה. אז אני שאתה צריך, רגע, מה המשחק הזה? למה 25 שנה, ואז, אז למה שהגעתי פה מאוד הערכתי את זה, כי
אני גם כן הגעתי לרבש בגיל 33.
אבל החיסרון זה גרם לי פנטסטי, ואז...
חיסרון הייתי מרגיש מגיל 3 אולי. אני אומר ברצינות.
25 שנה.
אבל, אז כל אחד מגיע, זה לא תלוי בנו.
למה 25? למה לא היית? ערוץ 66, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מול העיניים שלי, לא רואה.
תתאר לעצמך שיש כאן אנשים, והיו אלפים, שעזבו ומסתובבים באיזשהו מקומות, שיצטרכו לחזור בעוד, או בגלגול הזה או בגלגול הבא. אז זה, 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 זה לא, זה לא תלוי בנו. לכן אני אומר, הכל חופשי. רוצים, מתקרבים. לא רוצים, יוצאים. ככה, זה, 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 זה לא, זה לא בידינו. עזוב את זה. עזוב. האגו הזה הוא ממש לא, לא מוסיף.
זה טוב, אני אומר, 25 שנה גרמו לי חיסרון. תראה כמה שנים נתנו לי חיסרון,
כן.
לגלות שמשהו לא בסדר. כשאני הסתובבתי בכל מיני חצרות, לא,
הייתי אומר שכל הגלגולים הקודמים שעברת,
גם כן
היו כדי לגלות בגלגול הזה דווקא את החיסרון הנכון.
אז גרמו לי כזה חיסרון, שגיליתי שיש דבר כזה, בני ברוך, זה באמת, הרגשתי הקפצה בצורה לא נורמלית, החיסרון הזה, בעצם מאוד עשה לי טוב.
אנחנו לא הרגשנו זה עליך. לא הבאת לנו חבית ויסקי וסעודה כזאת, כמו שצריך להיות לאדם שמאושר בחיים. כן?
היה לי קשה מאוד. בעצם כשאני גיליתי שיש בני ברוך, אז התחלתי לחטוף את המכות האמיתיות. עד אז עוד לא הרגשתי. אז התחלתי לחטוף. והבנתי שבעצם באמת משהו לא בסדר אצלי. האגו צריך להוריד אותו.
זה הכל לא מכות, אלה זה תיקון, correction, תיקון הדרך, שאתה צריך קצת אחרת ללכת ממה שהלכת קודם, ולכן כלפי המצבים שלך הקודמים, הרגלים, יחסים, אתה מרגיש שינויים, ושינויים האלה לא נראים לך, מפני שהם באמת שונים. אז אל תחשוב שזה קלקול, שזה פתאום בא אליך, באות צרות והכל. זה, על ידי זה מתקנים אותך. מתקנים. אדם ודאי שמשתנה בהרבה כשהוא מוצא דבר כזה. מה זה? זה לא סתם להחליף מקצוע, מפחח לנגר. זה, 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 זה לגמרי להחליף את הנשמה, זה להחליף את הפילוסופיית חיים, בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה אני חושב, מה בכל דבר חשוב לעומת מה שהיה. אתה מבין, זה, 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 האדם שבי מתחלף. ואתה, איך, איך אתה מתלונן על זה? כן.
אני לא מתלונן, אני רק אומר שאם הייתי יודע שאני בא ללמוד אצלך, זה קודם כל הייתי צריך לתבוש שכפץ. ממש שכפץ. והרגשתי שאני נכנס, כמו שפעם אמרתי לך בבוקר פה, שאני נכנס לפה, נכנס למלחמה. מלחמה חיובית.
נו.
ובתחום התחלתי לגלות שיש עבודה פה. כן. בחוץ לא הייתה לי עבודה, אז בסדר, קרנו בזוהר, למדנו כפה ולמדנו שם. ואני אגיד לך איפה הייתי, הייתי מרכז הקבלה, אני לא מתבייש להגיד איפה הייתי, שאלו אותי איפה היית. מרכז הקבלה. ושם באמת קוראים בזוהר, וזה אין אור מקיף, יש זה כל מיני ש...
לא, אל תדבר.
אני לא שטויות, אני לא מדבר על אף אחד. אני רק בא להגיד לך, אני בא להגיד לך...
הכל ש... לכולם צריכים.
ברור. זהו. ברור, כל ההסתר.
דרך השלבים האלה אדם מתפתח. אין מה לעשות.
אבל, שבאמת, זה לא בשביל להחמיא ללייטמן, לא להחמיא לבני ברוך. אני בא ואומר לך, שיקחו אותי איך שרוצים. אבל באמת, באמת, אם אני מדברים איתי אנשים ואני מנסה, ולא בגלל שזה רק קבלה, זה גם הדרך, דרך חיים שנמצא פה. זאת אומרת, אתה מרגיש שזה האמת. אתה לא, אתה רואה שזה לא בלוף. נו, בכל מקומות אחר, זה בלוף, הכל בלוף.
איפה ההודעה, איפה...
ההודעה שלי?
כן.
שבא פעמיים בשבוע ומאוד קשה לי.
פעמיים בשבוע, מה קריב את עצמו מסכנה?
קשה לי מאוד. אני אומר לך, אני לא מבין... אני אומר לך, אני מסתכל על החברים שלי פה, שבאים כל בוקר בשלוש בבוקר, אני לא פעם מתחיל גם בשלוש בבוקר מהבית.
אבל לפחות זה...
אני מקנה. חבל לך על הזמן כמה אני מקנה.
מה, 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 מה זה מקנה? אתה אוכל את עצמך?
אוכל את עצמי. אוכל את עצמי שאני לא מסוגל להגיע... לא שאני לא מסוגל, בגלל תנאים אחרים.
מתי אתה אוכל? לפני שאתה הולך לישון?
תוך כדי, באמת.
או בשתיים בלילה שאתה צריך לקום.
באמת אני מקנה. באמת, באמת, אני מקנה בהם, ואני בא לפה מעריך אותם כל כך. זה פשוט לא יומה כמה. אני מעריך אישית את זה, את כל החבר'ה.
ו?
אבל בכל זאת...
ויחד עם זה, אתה כמו אותו גנב, שגונב... ומסמיק שהוא גנב, ושוב ממשיך לגנוב. עד כמה שאני לא בסדר, ובינתיים ככה, אני מבין. אז חיים כאלה הם חיים טובים, זה באמת, זאת הבעיה. זאת הבעיה. האם אתה, ברגע שאתה מתחיל לאכול את עצמך, זאת אומרת, יש לך כבר הכרת הרע, כן? אבל אין לך כוח, כן? אין לך כוח. רגע, רגע, רגע.
לא שאין כוח.
אני אסביר לך. הבורא בכוונה מביא את האדם למקום, איפה שהוא גונב. כל הגנבות אתה גונב מהבורא, מהמצב של הדביקות, כן? שנותנים לך אפשרות. אתה יכול להיות יותר טוב, אם תעשה כך וכך. אבל אתה צריך לוותר על התענוג. ועל התענוג אתה לא יכול לוותר. נגיד אותם שעות שינה, או איזשהו דברים אנוכים יותר, קלים יותר, ממה ש... וכו' וכו'. כאן תמיד הבעיה, מה אנחנו עושים במקום הזה? האם אדם מסוגל לעשות דין וחשבון לעצמו? אני נמצא בבעיה. מצד אחד אני חייב למלות את השעות האלו, או ראש שלי ולב שלי בדבר X, ואני ממלא את השעות האלה ולב וראש שלי במשהו Y. האם אני, מה אני עושה? איך אני עובר מ-Y ל-X? כן? מה אני עושה? וכאן הוא צריך... אבל ממש לא לברוח מזה. לאכול זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. זה על נקודה הזאת מדובר. לא. אז אני לא רוצה להיות כסיל שכל הזמן גונב ואחר כך מקלל את עצמו ושוב גונב ושוב מקלל את עצמו. אני לא רוצה את זה. אני צריך משהו לעשות. מה לעשות? אין לי ברירה, אני עומד עכשיו באמצע, ואני דורש מהבורא שיעזור לי. שיעזור לי. זה נקרא מכריע את עצמו לקו זכות. וכל העולם, זאת אומרת, כל מה שיש לו בהסתכלות שלו על העולם, מכריע לקו זכות. עולה ממש למצב הבא. עכשיו, איך, במה? האדם יכול להכריע. האדם הוא בעל הבחירה. בכלום הוא לא בעל הבחירה. הוא צריך מאור המחזיר למוטב, שיבחר לו. אבל אדם בוחר בזה שהמאור יעשה זאת.
מישהו פה כבר קרא לי מאחור הגנב. מה זה נקרא לגנוב?
אני לא אוהב מי זה. אתה גנב שאתה לא נותן לאחרים לשאול.
כן, אני שואל, אני מפסיק. אבל מה זה נקרא לגנוב? אתה אומר גנב, גנב.
מה שהוא מפסיק, אה? נו, נו.
אתה אומר לגנוב, מה גנבתי?
יש הרבה גניבות. גניבה זה זה כל אחד ואחד בכמה ש אם תינוק בא, אם ילד קטן בא אליך ותופס לך משהו מהשולחן, הוא גנב? לא, ככה, זהו. אם כלב בא או חתול, גנב? אז תלוי, זאת אומרת, אם זה לפי דרגה שלו, כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אם זה כלפי דרגה שלו, הוא גנב, גנב, כלפי לא, לא, אז ככה מתחשבים איתנו. אז נותנים לנו לפי דרגת ההתפתחות שלנו להיות גנבים. אבל עד הגבול, איפה שאתה כבר צריך להכיר את הגנבות ולתקן אותם. או, יש מוריס, עכשיו זה משהו אחר.
בוקר טוב רב, חברים יקרים.
בוקר אור.
אני צריך להמשיך את צביקה, פי עולמי גם, הוא רוצה להודות לכולם, אז אני משמש לו כדובר.
עוד תגיד שאתה ביום המיוחד של היום, היום זה יום המיוחד, יום אישה, אז תגיד, חוץ מחברים.
חוץ מחברים, כי לא, עולמי, לא. הכלי האירופאי שמכין לנו את המדרגה הבאה. כן. יום האישה הבינלאומי, ובכלל הסדנאות הנהדרות שהיו אתמול,
כן.
לפי מה ששמענו, וברשותך הרב, הייתי רוצה קצת לעבור לאפיק קצת שונה של המאמר.
כן.
קראנו, הסברת לנו גם, שלמעשה כל התהליכים, מתיקוני חצות, ועם אור חסדים ומסך, ואחרי זה אור חוכמה, כשמגיע היום, ולמעשה עד שזה עושה את כל השינוי ועולים למדרגה הבאה. עכשיו אני זוכר תמיד מהזוהר את הנושא שבאחרית הימים הלבנה והשמש יאירו באותה מידה. האם אני צריך מתוך ההסבר שלך להבין שלמעשה אין לזה שום שייכות לשמש עצמה וללבנה אלא למלכות ולאיזה עיר אנפין שזה אני, שזה הכל בתוכי למעשה ומה שקורה עם עם השמש והירח באחרית הימים אין לזה שום שייכות?
אתה מדבר על אסטרונומיה?
אני מדבר על מה שכתוב בזוהר. שמש וירח? על מה שכתוב בזוהר. ששתי המאורות הגדולים יהיו באותה...
שתי המאורות הגדולים, זה נקרא זרמפין ומלכות, זרמפין ומלכות שיעירו בכוח אחד, מפני שה... יקבלו כל האור המלא מהאבא ואימא, אור החסדים ואור החוכמה, אור החוכמה יתלבש באור החסדים, ומלכות היינו כלל כל הנשמות, תקבל את זה במלואה, בדביקות עם הזה רמפין, כן?
אם ככה, איך מקובל מקבל את הנושא שכל התורה, מה שאנחנו לומדים, שהכל בתוך האדם, איך אני רואה את כל מה שקורה ביקום, עם הכל בתוכי?
זה לוקח זמן. זה, הכלים בנו משתנים. אנחנו שומעים, שומעים, שומעים את הדברים האלה. אחר כך אנחנו קוראים, משתדלים לעשות הכבלה, כן? הקבלה, לא המקביל, כן, הקבלה בין רוחניות לגשמיות, כי כל הכוחות רוחניים הם נותנים לנו ציור שאנחנו רואים את זה כעולם שלנו, ומציירים לנו אותו, את עצמם, הכוחות האלו, בכל מיני האופנים, בכל מיני הדמויות. השמש, ירח, גלקסיות, כוכבים, כדור הארץ ודומם צומח חי, ובני אדם שאנחנו רואים. כל זה כוחות רוחניים מציירים לנו, כמו שיש לך יד, ואחרי יד יש אדם, והיד מחזיקה עיפרון, ומציירת לך, אתה יודע, כמו, איך ציורים האלה? נו, בטלוויזיה נגיד. גרפיקה? נו, לא גרפיקה, נו, לא חשוב. אנימציה. אנימציה, כן. שאתה רואה רק יד, לפעמים יד אתה לא רואה, רק שהציור בא ופתאום הוא מתגלה לך. כן? זה אנימציה כזאת. אז אנחנו רואים את זה בעולם שלנו ככה. זה רק רואים את זה כחי, תלת מימדי וכן הלאה. אבל זה ממש שיד נמצאת עם העיפרון, כן? ובאור, כמו לייזר נגיד, לא חשוב מה, ומציירת לך את הכל מה שיש. אז אנחנו רוצים להכיר את האומן שנמצא אחרי הציורים האלו, ו... הציורים האלה הם ציורי חיים, הם גם כן מתקשרים אלינו. אנחנו בדומם צומח וחי נמצאים בכל התמונה הזאת, ורק בדרגת המדבר אנחנו רוצים להכיר את הצייר, ואז דרך הציור מה שהוא מצייר אני מתחיל לרצות לזהות אותו, מה הוא רוצה, מה הוא עושה לי, בשביל מה, הוא משחק לי על הצבים, וגם כן מבלבל את המוח. זה שני הכלים שיש לי, איך אני מתוך שני הסנסורים האלה שלי, כן, מוח וליבה, אני לא מדבר על חמישה חושים, כן? בחמישה חושים אני תופס את הציור, אבל קשר לא לציור אלא למי שעומד אחרי הציור אצלי, זה ממוח ולב. ואיך אני על ידי זה שאני מפנח עכשיו את הציורים האלו, הסדר שלהם, יחס שלהם עליי, איך הם מזמינים בי רגשות ומחשבות, איך אני בהתאם לזה מתוך זה יכול להכיר אותו. אני רואה שאני לא מסוגל. לא מסוגל. מתוך זה שהייתי רוצה להכיר את הדברים האלה, בהתפתחות, כן, אבל התפתחות שאני קורא לזה מדע. ולא יותר. עכשיו, אם אני באמת מאוד רוצה להכיר אותו, דווקא אותו, ש... מתעורר בי איזה רצון מיוחד שנקרא נקודה שבלב, אז אני מגלה שיטה איך אני דרך הציורים יכול לגלות אותו, שהשיטה הזאת אומרת לי איך אני צריך להתייחס לציור ולמה שקורה לי, באיזה זווית ראייה או באיזה פוקוס, במשהו שאני אתפוס אותו, אתחיל להבין אותו. זה ממש, זה עבודת הגשישים, זה עבודת בלשים, כן, ככה. זה מה שחומת הקבלה מלמדת. ואז אני, אחרי כל הצורות האלו, מגלה אותו. וצורות האלו אחר כך הן כולם נעלמות. לא צריכים אותם. זה רק כדי שאני רק יכיר... יכיר אותו, וגם כן לא את התוכנה שלו, ולא את התהליך שעברתי, אלא בסופו של דבר זה הכל נברא, נבלה במה שנקרא אינסוף. כך עושים.
הסברת לי הרבה, לא הבנתי כלום. תודה רבה רב.
מה שאלת?
לא, זה בסדר גמור. התכוונתי, לא יכולת להביא אותי למקום שאני אוכל לחוש את הדברים, אבל הבנתי את הדברים.
לחוש את הדברים לאט לאט, זה מה ש... מה זה? מה לא הבנת? אתה נמצא עכשיו במקום ש... ש... שמלמדים אותך איך דרך כל הציור שאתה רואה, העולם הזה, המצויר, כן? האנימציה הזאת, איך דרכה, אתה מתחיל לגלות את היד המציירת, זה נקרא חוקים העליונים. ואחרי חוקים העליונים שאנחנו לומדים אותם בתלמוד עשר ספירות, איך לגלות הרצון שעומד אחרי החוקים. כן? רצון העליון, רצון להשפיע.
תודה רבה רב.
איפה? או, חדש, בבקשה. בחור חדש, אני מחפש חדשים. מאיפה אתה?
קבוצת תל אביב.
קבוצת תל אביב, נו.
רציתי, יש איזושהי סיטואציה שמחרסמת... שומעים?
כן.
מחרסמת את הזוגיות... ברגע שרוצים להתקדם, להגיע לשיעורי בוקר, למשל.
לא הבנתי.
הבת זוג, המשפחה, מקבלים את זה קשה כשאתה רוצה להתקדם. זאת אומרת, נרתעים מזה, נרתעים.
כן.
ומתחילים איזה שהם חיכוכים שהם...
כן.
אם לא היית מתקדם בדרך הזאת, אז היה הכל בסדר.
אפילו אם היית קם בלילה.
זה שאתה קם בלילה, זה בכלל לא, לא עולה על הדעת.
למה?
כאילו, אם, מה זה, אם מה היית, זה התוצאה המשוגעת היית, הזאת של אנשים?
לא, נהג מונית, או היית עובד באיזה מפעל, שהיית צריך כל הזמן להיות...
אם זו עבודה, אז אין ברירה, כאילו עבודה, יש לי אמא שעובדת בית חולים, לילה, אבא מקבל את זה.
לחיים אבל... הגשמיים, אם אתה הורג את עצמך לחיים הגשמיים, זה בסדר.
מקובל. אבל אם,
אבל
אתה,
אם רוצה... אתה עושה את זה למען הנשמה... אז אתה הורג את עצמך.
אז האישה שלך מתחילה לחשוב מה קרה לבעל שלי, הוא מתחיל להשתגע.
כן.
הוא מתחיל להיכנס לאיזשהו מקום ש...
לא כמו שכל העולם משוגעים, אלה הוא המשוגע.
אז שחושבת שהמציאות בנויה, אין משמעות לכל ה...
אני מבין.
אז ברגע שאתה רוצה להתקדם צעד קדימה, אז אתה מקבל זפדה בפנים, בצורה קלה להגיד את זה, שדוחה אותך אחורה. ואז אתה בעצם נמצא כל פעם במצב צעד קדימה, שניים אחורה וכו'.
לא.
אז איך לעשות את הצעד... הרי אני לא רוצה להרוס משפחה שרק עכשיו התחלתי לבנות.
כן.
כן, לא לשם מלמדים אותנו בשיעורים.
כן.
אז מה עושים? זה מצב שהוא בלתי אפשרי וללא מוצא כביכול. מצד אחד.
מצד אחד, כמו שאתה אומר, אני אגיד לך שלא, אני סידרתי לך את זה, למה אתה שואל אותי? לך למי שסידר לך אותם הדברים. אני אומר ברצינות, אתה צריך לפנות למישהו שמסדר, וזה הכוח העליון. למה לא עשה לך תנאים האחרים וגם כן לכולנו? זה כנראה שאחד מהתיקונים הגדולים שאנחנו צריכים לעבור. ואם אתה שואל אותי, אני מ-1979 לא, אולי כמה ימים סך הכל היו שקמתי לו בשתיים בלילה, אלה יותר מאוחר. אני לא יודע, אני לא, אתה רואה, אני לא הורג את עצמי, אני בסדר גמור. וחי ושום דבר לא קורה. אז צריכים באיזושהי צורה לסדר את זה, אין מה לעשות. לא, אני לא מדבר כלפי שיעורי בוקר, היום יש כאלו שלומדים לא כל יום ולא כל בוקר ובערב וכן הלאה, ועכשיו יש לנו אינטרנט, אתה יכול לראות שם כל השיעורים, בכלל דבר כזה לא היה. עכשיו זה... אז אתה יכול לא להרוג את עצמך ולא להיות כל כך מקריף את עצמך. בהתחלה לפחות אולי.
אני לא מדבר על הקרבה אישית עצמית.
אלה?
אני מדבר על הזוגיות שמתחילה לקבל פנים אחרות וחיכוכים.
למה? למה?
אני מניח שאצלך הסביבה הייתה הרבה יותר תומכת שאז שהתחלת, כי...
אצלי סביבה הייתה תומכת. כי אני התחתנתי בתנאי הזה.
אז שוב פעם, אני חוזר לנקודה שאצלי...
אני אמרתי לאשתי, אני נוסע לישראל. אנחנו לוקחים איתנו גז... כזה קטן, אוהל, לא יודע איפה זה יהיה ומה יקרה, ונוסעים. וזהו, ממש, אחרת לא הייתי מתחתן. אבל זה לא דוגמה.
רוב המכריע הוא אחר לגמרי, הוא מגיע לזה אחרי שהוא עם זוגיות, עם ילדים וכו', ואז הוא פתאום מגלה בגיל מסוים, אחרי שהוא כבר נשוי, עם
כן,
ילדים גדולים יחסים.
אז עוד יותר טוב.
ועכשיו צריך לעשות שינויים.
לא, לא, זה שינויים. אתה תגיד לה, אני מרוויח בשבילך עולם הבא, גם לילדים.
יש שם,
מה יכול להיות כאן חוץ ממשכנתא ועוד כל מיני חובות ואוברדרפט? כן? ואני מרוויח בשבילך ממש עולם הבא. למה לא? לא תרצה?
בתנאי שהיא מאמינה בעולם הבא, ואם היא לא מאמינה, אתה במצב שהוא...
זה תלוי בך. תלוי בך. לא, אני לא יודע מה לעשות. יש כאן הרבה דבר עם החברים, איך כל אחד ואחד יסתדר, אבל אתה רואה בכל זאת, עכשיו זה 4:00 AM ויושבים כאן אנשים. נו.
אבל אתה מורה דרך, אתה, כאילו, אל מי אני אשאל אם לא אותך?
אה?
אתה מורה דרך של כל האנשים שיושבים פה, איך, אם לא,
לא
נשאל אותך.
לא, אז זה, בכל זאת מסתדרים. אבל בעיקר זה מגיע לזה שאישה, קודם כל, אישה בנויה בצורה כזאת שהיא הולכת אחרי בעלה. כמה שהיא לא תהיה מודרנית, זה לא חשוב. הטבע הוא טבע. ולכן צריכים רק להתייחס בזה בעדינות, לפצות אותה ביחס היפה, והתעסקים. התעסקים. אלה אם כן, שיש שם סביבה מאוד עוינת, שמשגעת אותה ומסובבת אותה נגד. אבל אין בסך הכל בעיסוק שלך, אין שום דבר שיכול לגרום לה איזה פחד או נזק. לא. אולי היא מפחדת שאתה תחזור בתשובה, אז יש שתכיר אותנו, אנחנו לא עוסקים בזה. לא, אפשר. היום, בימינו, עם המשבר הכללי, עם המצב בישראל, עם כל מיני דברים, עם כל מה שאנחנו ידועים, אין שום בעיה. לא. אני מבין, תל אביבי, זה... אבל בכל זאת, אפשרי. דבר עם חבר'ה. הם אגיד לך.
תודה.
כן.
שואל אבינוע מקבוצת חדרה, מה קבוצה צריכה להבין כשעוברים על חבריה מכות גשמיות ברצף שמונעות מחברים להתאסף פיזית?
אני לא יודע, יכול להיות שיש כאלו מקרים שמוצאים את האדם, ממש מוצאים את האדם מהמסגרת שהוא כבר נקלט בה, ולא יכול להמשיך. את הדברים האלה ראיתי כמה פעמים, וכל פעם זה קרה כדי ללמד אותו במשהו ולהחזיר אותו אחרי איזשהו חצי שנה, שנה. קורה. אבל קבוצה חייבת בכל זאת לעזור לו בכמה שאפשר. נו, בוא נעבור לחלק הבא, שהוא זוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.